say, Solidos Oshashuoi, all the words of Vadati, Behioni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, חיי ורעיי, הדף היומי. יום ראשון, ה' במנחם אב תשפ"א, מסכת שבת, דף קמ"ב. 15 ימים ו-15 דפים לסיום מסכת שבת על קנ"ז דפיה. השתבח שמו הגדול עד. היום הזה בשנת ה-אלפים שלמ"ב. עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי יצחק בן רבי שלמה לוריה אשכנזי, רבינו האריזל. היום הזה בשנת תקנ"ג עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי חיים בן רבי צבי הירש מקרסן, התלמיד הבעל שם טוב. והיום הזה בשנת תש"ן עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי חיים אויזר בן רבי דוד שלמה גרוג'ינסקי, בעל השו"ת אחיעזר. יעמדו נשמותיהם לפני כיסא הכבוד וימליצו טוב בעדינו ובעד כלל ישראל לגאולה שלמה במהרה ולכל מילי דמיטב. תפילת בית המדרש. יהי רצון לפניך אדוהינו אלי ולא אבותיי שלא יירא דבר תקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוהינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. כתב השל"ה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. בשבת הבאה עלינו לטובה פרשת ואתחנן, שבת נחמו. ונקרא בפרשה, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום. הגאון הרב יצחק זילברשטיין שליטה, בספר טובך יביאו, מביא סיפור מצמרר בביטאון אור הלבנה שנתפס בג'רבה בשנת תרח חצדי, ובא סיפור שנמסר מאב לבנו מימי רב שריר הגאון שחי בבבל לפני כ-1,000 שנה. יהודי נכבד ועמיד נפטר לבית עולמו ובניו נתכנסו לחלוקת הירושה. בין השאר הוריש האב ספר תורה יקר ונדיר מכתב יד קודשו של עזרא הסופר. אחד האחים היה מוכן לוותר על כל חלקו בירושה תמורת ספר התורה. בסופו של דבר הטילו האחים גורל, ואומנם האח שהיה מוכן לוותר על הכל זכה בספר היקר. באותו מקום התגורר אדם רשע וצר עין. כששמע שיהודי היה מוכן לוותר על הון עתק בעבור ספר תורה, השתומם והגר רעיון נורא. הוא התגנב לבית הכנסת באישון ליל, הוציא את ספר התורה הקדוש, פתחו בפסוק, ועבדתם את השם אלוקיכם, ובירך את לחמך ואת מימך, ובמילה ועבדתם מחק את האות עין, וכתב במקומה את האות א' רחמנא ליצלן. כעת חשב בליבו, איבד האח השוטה את הכל, גם את הכסף וגם את הספר. בשבת כשבאו לקרוא בספר וגילו את הטעות הנוראה, תמאו המתפללים איש אל רעהו. כיצד ייתכן הדבר שטיפול שגיאה כל כך חמורה בספרו המקודש של עזרא הסופר? החזירו את הספר לארון והחליטו לתקנו לאחר השבת. בלילה בא האב אל בנו בחלום ואמר לו, דע לך בני יקירי, שבספרו של עזרא הסופר לא הייתה כל טעות. אדם רשע ורע מעללים שלח בו יד וכבר נענש כדינו עין תחת עין. הוא מחק את האות עין וכבר נתעבר בעיניו. ובעניין הספר עצמו ציווה אב שלא תיגע בו יד, כיוון שהחליטו מן השמיים לשלוח את עזרא הסופר בעצמו לתקן את ספרו. קם הבן ממיטתו נרעש וסיפר את דבר החלום לחבריו. הלכו הכל לבית הכנסת, פתחו את ספר התורה, והנה הטעות מתוקנת. יצאו ופגשו באותו רשע, והנה הוא עיוור בשתי עיניו. ושאלה גדולה יש לשאול על הציפור המצמרר. תיקון ספר התורה צריך להתבצע על ידי יהודי חי, החייב במצוות, והרי עזרא הסופר לאחר פטירתו הוא בבחינת למתים חופשי. ואיך הוא יכול על פי דין לתקן ספר תורה? אולי יש להשיב על פי דברי רבי עקיבא איגר במסכת כתובות בדף קג, שהביא את ספר החסידים האומר על דברי הגמרא המספרת שרבינו הקדוש היה בכל ערב שבת בא לביתו גם לאחר פטירתו. כותב בספר החסידים, היה נראה בבגדי חמודות שהיה לובש בשבת, ופותר את הרבים בקידוש היום ולא כשאר מיתים שהם חופשים ממצוות, כי צדיקים חיים ופותרים בקידוש. אם כן ייתכן, כשם שהצדיקים לאחר פטירתם נחשבים חיים ויכולים להוציא את הרבים מדי חובתם, כך נחשבים הם חיים ויכולים לתקן ספר תורה. ויהויין גם במסכת בבא מציעא בדף פי ג' עמוד ב' על רב לזר ברב שמעון שאחרי פטירתו, היה מושכב בעלייתו שנים רבות. כשהיו באים שניים לדין, היו עומדים על הדלת, כל אחד אומר את טענותיו, ואז היה יוצא בת קול מן העלייה, ואומר איש פלוני אתה חייב, איש פלוני אתה זכאי. משמע שרב לזר ברב שמעון היה פוסק לרבים, למרות שלא בשמיים היא. ולדון דין זה הרי מצווה. שהרשב"א שואל למה לא מברכים על דין, סימן שזה מצווה. רבי עקיבא איגר אומר אולי כאן, גם כאן, היה דן, כי לא נאמר על רב לזר ברב שמעון, למיתים חופשי. ועוד מספר הרב זילברשטיין, הזדמן לי לפגוש יהודי הממתין למשפט קשה על חשדות חמורים ביותר, והשתוממתי לראות שלמרות זאת לא ניכר עליו פחד כלשהו ופניו העירו במצב רוח מרומם. כששאלתי אותו, האם היינו חושש מהמשפט חייך האיש חיוך רב מסתורין, והשיב לי, אני נמצא בידידות קרובה עם ולא פרט. אחר כך הוסיף שאינית ושלישית, אני בידידות עם ההוא מזה תקופה ארוכה ואין לי כל פחד מהמשפט. ואני כששמעתי שהוא בידידות עם, לא שאלתי ולא התעניינתי כלל מי הוא אותו אחד, רק הבנתי שעקב הידידות האמיצה שיש לו עם איש שלטון, סמוך לי בו ובטוח שההוא יציל אותו מכל צרה. ואז נזכרתי בפירושה של המילה מצוות, מלשון צוותא, צוותא חדה עם הריבונו של עולם. ומי שמעיין בדברים שכותב על כך הנפש החיים בפרק זך, ימצא נפלאות. רב חיים ולוז'ינר מסביר שמדוע התפילה של ראש בתפילין מחולקת לארבעה בתים, ואילו של יד אינה מחולקת כלל, והוא מסביר שבראש יש ארבעה חושים, ראייה, שמיעה, ריח ודיבור, וכולם מופרדים זה מזה, אין קשר בין אחד לשני. לכן גם מוח הפיקוד של חושים אלה תלוי בתפילין, והוא מופרד, התפילין של ראש, לארבעה חלקים, כל פרשה כנגד חוש אחר. לעומת זאת, התפילה של יד מכוונת נגד ארבעת החושים המחוברים ביחד, והם לב, כליות, תחול וחוש המישוש. לכן גם התפילין שכנגדם אינם מופרדים. נמצאנו למידים מכאן על הצוותא שיש לגוף האדם עם הבורא עולם בעת שהוא מקיים מצוות. ויש בכך בחינה נוספת, שהרי הקדוש ברוך הוא בראנו כדי להיטיב ולגמול עמנו אך חסד ואמת. אם כן, כשאנו מקיימים מצוות לשם הבורא יתברך שמו, הרי שבכך מתקיים רצונו, וכולנו נעשים צוותא עמו. עכשיו נבין, אם אותו יהודי לא פחד מהמשפט כי הוא בידידות עם, הרי כאשר אנחנו נמצאים בידידות עם הריבונו של עולם ומרגישים בצוותא חדה עמו, בוודאי ובוודאי שאין לנו מה לפחד כלל. חיזוק בדברים הללו עשוי להביא לזיכוי גם לאחר חיתום גזר הדין. ושמעתי גם מהאדמור מספינקה זצ"ל שסיפר שהגאון בעל הכל אריה אמר שנתן לרב חיים צנזר ממון לדבר צדקה, והבטיח לו שאם יזדקק פעם לטובה בשמיים, ישתדל לעזור לו. ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. פותחים כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא עם מצווה אחת מתוך התרי"ג מצוות על פי ספר החינוך. היום הזה מצווה קכ"ד, שלא להבדיל בחטאת העוף, כבר אמרנו במצוות בניין הבית, במצוות צדי היל להיל, שאין בנו יכולת וגם לא לאשר קוטנו עבה ממותנינו, למצוא טענה גם על צד הפשט בפרטי הקורבנות, ודי לנו למלאכתנו זאת להודיע בעניין הקורבנות דרך כלל קצת טעם על צד הפשט. וכבר כתבתי לאל מה שידעתי ושמעתי, בעניין המליקה והעזרה שלא יבדיל גם זה מפרטי הקורבנו, ואך אומנה, אשר לא יחוש להוציא כל רוחו יוכל להשיב, כי אולי בדבר המליקה נעשית ביד הכהן בחטאת העוף שהוא קורבן של עני, רמז שמהר כל אדם בתכלית המהירות צורכו של עני, ועל כן אינו צריך קורבנו שחיטה שלא יצטרך הכהן לחזר אחר הסכין ולבודקו, והתבטא לעני שם ממלאכתו בינתיים. גם להפליג המהירות אמר שיתחיל ממול אורפו כי הוא המוכן אל ידו, ולא יצטרך להפך הצוואר אל צד הסימנים, ועוד יש רמז בעניין המליקה, שהיא ממול העורף בתורים ובני יונה שנמשלו ישראל בהם, שלא נהיה קשי עורף. בעניין איסור הבדלת הראש מן הגוף, דבר ראוי הוא להידור הקורבן, כי באמת כשראש העוף דבק עמו הוא יותר מהודר. וראוי לנו להדר קורבנו של עני בכל כוחנו, די לו בעניותו, אין לנו להוסיף בדלותו, לפחות תואר קורבנו. וכל זה מן היסוד אשר בנינו תחילה כי משורשי הקורבנות לקנות בנפשנו מידות טובות ומעולות, ולהכשיר פעולותינו בכוח הדמיונות שאנחנו עסוקים בהם, כי מיות האדם בעל חומר לא יצייר ויקבע הדברים ציור חזק בנפשו, כי אם על ידי הפעולות, עד ששמענו טעם אחר, נחזיק בזה. זוהי מצווה קכ"ד, מתוך התרי"ג מצוות, מצווה מופיעה בפרשת ויקרא, וכעת על הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בעזרת השם ובישועתו בשיעור דפינו היומי. בתורה שבעל פה, פרק השינון הסיכום והחזרה אותות אשר למדנו בשיעור דפינו היומי הקודם, שהיה בערב שבת קודש פרשת דברים, שבת חזון. אז למדנו את דפים קופמם וקופמם א' במסכת שבת. בסיום השיעור שאלנו 10 שאלות לשינון, לסיכום ולחזרה. נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. שאלה ראשונה, מדוע היו מנקים לרב יוסף מזכויותיו אם היה מר עוקבה משקה וכוס נוספת של אלונטית? והתשובה, משום שהיה מצטנן כל כך עד שהיה צריך נס להצילו ממוות. שאלה שנייה, מדוע למר עוקבה לא הזיקה שתיית אלונטית? והתשובה, משום שהיה רגיל לשתות כל יום ולא הזיק לו. שאלה שלישית, לאביי, מהו האיסור בשריית חלטית? והתשובה, איסור מדרבנן שלא יעשה בשבת כדרך שעושה בחול. שאלה רביעית, מדוע תלמיד חכם אני לא יאכל ירק חי? והתשובה, משום שמושך את התאבון לאכול לחם ואין לו. שאלה חמישית, מדוע אמר רב חסדא לבנותיו שלא יאכלו לחם בפני בעליהן? מסביר רש"י, שמא יאכלו הרבה ויתגנו על בעליהן. שאלה שישית, מדוע שותה יין במקום שאיחר אינו עובר משום בעל תשחית? והתשובה, משום שיין בריא יותר ויש להישמר מהשחטת הגוף יותר מאשר השחטת ממון. שאלה שביעית, מדוע חמור נקרא פי הרע ומדוע נקרא פי היפה? והתשובה, פי הרע משום שאוכל גם דברים רעים כגון קוצים וברקנים, ופי היפה משום שאין לו רירים מהפה בשעה שאוכל וממילא לא ממאיס את המאכל. שאלה שמינית, האם מותר לקטוש בקט של סכין הרבה פלפלים יחד? והתשובה, לרב יהודה אסור, לרב המותר, משום שמשנה מן הרגילות. שאלה תשיעית, למר בריידר אבינה, מדוע אסור לקנח טיט בכותל ובקרקע? מסביר רש"י, בכותל משום שנראה כבונה שמוסיף על הכותל, ובקרקע משום מילוי גומות. השאלה האחרונה, מדוע אסור לאישה לצאת לרשות הרבים בנעל מרופטת? והתשובה, משום שגנאי אולה ויש לה חשוש שילעגו עליה ותורידו ותביאו לביתה בידה. אלה מוריי ורבותיי, תשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה, אודות אשר למדנו בשיעור דפינו היומי הקודם בערב שבת קודש, פרשת דברים, שבת חזון, בדפים קופמם וקופמם א' במסכת שבת. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת החי וראה אל עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום ראשון בשבוע ה' במנחם אב תשפ"ה, עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף קופמם ב' במסכת שבת. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף קופמם א' עמוד ב' תחילתו של הפרק ה-21 במסכת שבת, פרק ששמו נוטל אדם את בנו, פרק שתחילתו 11 שורות לפני סוף דף קופמם א'. אנחנו מתחילים את תלמוד תורתנו בסייעת הדשמיא, מן המשנה הפותחת במילים נוטל אדם את בנו והאבן בידו. מן המשנה הזו בפתיחת הפרק ה-21 במסכת שבת, כעת בסייעת הדשמיא הגדולה אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. הפרק שלפנינו עוסק באיסור מוקצה. אסרו חכמים לטלטל בשבת דבר המוקצה מדעתו של האדם, והרמב״ם כותב בהלכות שבת פרק חבדלת הלכות י"ב וי"ג, הטעם שאסרו חכמים טלטול מוקצה, כי אמרו, ומה אם הזהירו נביאים וציוו שלא יהיה הילוכך בשבת כהילוכך בחול, כפי שלמדנו ליל בדף קי"ג, ולא שיחת השבת כשיחת החול, שנאמר בספר ישעיה, ודבר דבר, קל וחומר שלא יהיה טלטול בשבת כטלטול בחול, כדי שלא יהיה כיום חול בעיניו, ויבוא להגביה ולתקן כלים מפינה לפינה ומבית לבית, או להצניע אבנים וכיוצא בהן, שהרי הוא בטל ויושב בביתו ויבקש דבר שיתעסק בו, ונמצא שלא שבת, ובטל הטעם שנאמר בתורה, למען ינוח, ולפיכך גזרו שלא יטלטל אדם אלא כלים שיש לו בהם צורך, ועוד טעמים נאמרו בזה, כפי שמופיע בדברי הרמב״ם. בפרק שלפנינו, יבואר האם מותר לטלטלו את המוקצה, אגב דבר שאינו מוקצה, ועוד יבואר בפרק הזה, דבר הראוי למאכל בהמה, האם הוא נחשב מוקצה. המשנה שפותחת את הפרק ה-21 בדף קמ"א עמוד ב', עוסקת באדם הנוטל דבר שאינו מוקצה, ביחד עמו הוא מטלטל את המוקצה. זה מה שנקרא טלטול מן הצד. אומרת המשנה הפותחת את הפרק ה-21 במסכת שבת, נוטל אדם את בנו, נושא אדם את בנו, ובגמרא מבואר שמדובר בתינוק שיש לו געגועים אל אביו וצריך לתלו בידו, ולפי זה מבואר מדוע שנה התנה נוטל אדם את בנו ולא נוטל אדם את הקטן, שדווקא בבנו שייך העניין הזה. נוטל אדם את בנו והאבן אחוזה בידו של בנו, ואין אומרים שאב מטלטל את האבן שהיא מוקצה. ומדובר כשהוא עומד בחצר, כלומר שיש בו רק משום איסור מוקצה, אבל ברשות הרבים זה אסור משום מלאכת תוצאה. נוטל אדם את בנו והאבן אחוזה בידו של בנו, ואין אומרים שאב מטלטל את האבן שהיא מוקצה, וכן נוטל אדם בידו כלכלה, סל, והאבן מונחת בתוכה בתוך הסל, ואין אומרים שהוא מטלטל את האבן שהיא מוקצה. וכן מטלטלין מותר לטלטל תרומת טמאה שהיא מוקצה מפני שהיא אסורה לאכילה, תרומת 100 דינה בשריפה כמבואר לאל בדף חפהי עמוד א', ולכן היא מוקצה, ולמרות שביום חול היא ראויה למאכל בהמת כהן, בשבת אינה ראויה לכך מפני שאסור לבערה מהעולם בשבת. ואילו תוסות במסכת ביצה בדף זך עמוד ב' כותבים, שאף בחול אסור להאכילה לבהמת כהן. אם כן, וכן מטלטלים מותר לטלטל תרומת טמאה שהיא מוקצה מפני שהיא אסורה באכילה יחד עם התרומה הטהורה שאינה מוקצה, וכן מותר לטלטלה יחד עם פירות החולין. שנה התנה פה שלושה מקרים שיש בהם היתר. בנו והאבן בידו, כלכלה והאבן בתוכה ותרומת טמאה עם הטהורה או עם החולין. והגמרה לקמן בדף קוף מבית עמוד א' דנה ומעמידה כל אחד מהמקרים באופן מסוים. והיתר זה נאמר רק לצורך שבת. הטעם ששינה התנה בלשונו כי בתחילה שנה לשון יחיד נוטל, ובתרומת מאה וטהורה לשון רבים מטלטלין, משום שרצה להשמיענו שאף מי שאינו נהנה מתרומת טהורה, כגון זר, שאינו כהן שאסור באכילתה, יכולו לסייע ולטלטל אותה, שאף עבורו היא אינה מוקצה משום שהיא ראויה לכהן, כפי שלמדנו בגמרא לאל בדף קוף חף זין עמוד ב', ויחד עימה לטלטל גם תרומת מאה. תרומה שנתערבה בחולין אינה בתהילה ברוב, וכל התערובת אסורה לזר כתרומה, אבל אם יש בחולין מאה כנגד התרומה, כגון שהתערבה שאה תרומה במאה שאין חולין, נוטל שאה אחת מהתערובת שזה שיעור התרומה שהתערבה, ונותנה לכהן כתרומה והשאר מותר לזר ככל חולין. ואף שבכל ביטול איסור ברוב אין צריך לעלות מהתערובת כנגד האיסור שהתערב, בתרומה כן עושים זאת משום הפסד ממון שבט הכהונה, כך רבי עובדיה מברטנורה, על פי התלמוד הירושלמי במסכת עורלה. המשנה עכשיו דנה האם מותר לעשות את זה בשבת. רבי יהודה אומר אף מעלין מותר לעלות בשבת את המדומה. תרומה שהתערבה בחולין נקראת מדומה, על שם התרומה הנקראת דמה. כמאמר הכתוב מלאתך ודמעך לא תאחר, דמעך זו תרומה. אז רבי יהודה אומר אף מעלין מותר לעלות בשבת את המדומה, תרומה שהתערבה בחולין שנוטל כשיעור התרומה שהתערבה ומתיר את שאר התערובת לזר כאשר היא מעורבת באחד ומאה. שהחולין שבתערובת הם מאה כנגד התרומה, ואז התרומה מתבטלת. ואין אומרים שאסור לעשות כן בשבת מפני שהוא מתקן את השאר. כי הרי אסור לתקן בשבת גזירה שמה יעשה תיקון שיש בו מלאכה. ובגמרא לקמן בדף קוף מבית עמוד א' התבאר מדוע אכן כאן מותר הדבר. רואה המשנה שלנו פותחת את הפרק ה-1 וה-20 של מסכת שבת, פרק ששמו נוטל אדם את בנו, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה עדיין בדף קוף מ-א' עמוד ב'. הגמרא עוסקת במוציא תינוק לרשות הרבים וכיס תלוי לו בצברו, האם חייב חטאת משום מלאכת הוצאה. שהרי, הוצאה מרשות לרשות היא אחת מלמדת המלאכות האסורות בשבת, כפי ששנינו במשנה לאל בדף עין ג', והעושה אחת מהם בשוגג חייב חטאת, ובמזיד חייב קראת, אם היו עדים והתראה חייב סקילה. והובה העניין כאן משום שהגמרא לקמן רוצה להוכיח את הדין מן המשנה שלנו. אמר רב הוציא מרשות היחיד לרשות הרבים תינוק חי וכיס ארנק תלוי לתינוק בצברו לשחק בו, חייב חטאת משום הוצאת הכיס. ואין אומרים שהתינוק שבידו מוציא את הכיס ולא הוא, אלא נחשב הדבר כאילו הוא מוציא. ורב אומר שהכיס תלוי בצברו של התינוק ולא בידו, משום שבתלוי בצברו היה מקום לומר שהוא כתכשיט של התינוק ותפל אליו. וכשם שעל הוצאתו של התינוק אינו חייב, גם על הוצאת הכיס שבצברו לא יהיה חייב. בא רב ללמדנו שזה לא כן, אלא גם בתלוי בצברו הוא חייב. אבל אם הוציא תינוק מת מרשות היחיד לרשות הרבים וכיס וארנק תלוי לו לתינוק המת בצברו, פטור מחטאת על ההוצאה הזו. פטור בין על הוצאת הכיס ובין על הוצאת התינוק עצמו. דנה הגמרא בדברי רבה, מביאה הגמרא מדברי רבה, הוציא תינוק חי וכיס תלוי לו לתינוק בצברו לשחק בו, חייב חטאת משום הוצאת הכיס. מקשה הגמרא מדוע חייב רק משום הוצאת הכיס, ולחייב נמי התחייב גם משום הוצאת התינוק. שמדברי רבה משמע שחיובו רק משום הכיס, אבל אם הוציא את התינוק בלא הכיס פטור. שואלת הגמרא מדוע לא התחייב על הוצאתו של התינוק? תרץ את הגמרא רבה שאמר כן כדעת רבי נתן סביר עליה. הוא סובר כדעת רבי נתן דאמר לאל בדף צדידה לתמוד א', המוציא את החי מרשות היחיד לרשות הרבים פטור מפני שהוא נושא ומעיקל את עצמו. החי נושא את עצמו, ולכן אינו חייב משום הוצאת התינוק החי. היות וכל מלאכות שבת נלמדות ממלאכות המשכן כמבואר בגמרא לאל בדף ממתת עמוד ב', ושם לא נשאו דבר חי, ולכן אין מקור לחייב על הוצאה כזו שהוא מעיקל על עצמו. כך תוסות לאל בדף צדידה לתמוד א', שהחי נושא את עצמו. ובמוציא תינוק גם חכמים מודים לרבי נתן שפטור מפני שהוא נושא את עצמו, ולא חלקו אלא בבהמה חיה ועוף. ומה שאמרה הגמרא, רב הסובר כרבי נתן, הכוונה כמו הסברה של רבי נתן שחי נושא את עצמו. ואכן כאן אין חולקים על רבי נתן וכולם מודים בזה. מקשה הגמרא, הועיל והוא פטור על הוצאת התינוק הנושא את עצמו, וליבטל התבטל הכיס לגבי התינוק שהוא תפל אליו, והיפטר גם על הוצאתו של הכיס. ומוכיחה הגמרא שצריך לומר כך, מי לא תנן, האם לא שנינו לאל בדף צדיגים אל עמוד ב' במשנה, המוציא את האדם החי כשהוא במיטה, הועיל והוא פטור על הוצאת האדם הנושא את עצמו, פטור אף על הוצאת המיטה, מפני שהמיטה תפילה לו לאדם שעליה. תרץ את הגמרא, אין להוכיח ממוציא את החי במיטה למוציא תינוק וכיס בצברו, מפני שמיטה לגבי אדם חי שעליה מבטללי. אנשים מבטלים אותה אליו, כיוון שהוא צריך להשתמש בה, ולכן היא תפילה לו ופטור על הוצאתה. ואילו כיס לגבי התינוק הנושא אותו לא מבטללי. אין אנשים מבטלים אותו אליו, מפני שאינו צריך להשתמש בו, אלא רק למשחק. ולכן המוציאו חייב. דנה הגמרא בהמשך דברי רבה. עוד אמר רבה, הוציא תינוק מת וכיס תלוי לו לתינוק המת בצברו, פטור מחטאת. מקשה הגמרא, מדוע פטור ולחייב שיתחייב משום הוצאת התינוק המת? מתרץ את הגמרא רבה שאמר כן, כרבי שמעון סביר עלי. הוא סובר כשיטת רבי שמעון דאמר לאל בדף צדיק ג' עמוד ב', שם שנינו שרבי שמעון פותר את המוציא מת מרשות היחיד לרשות הרבים והטעם, מפני שאינו צריך לגוף ההוצאה. האדם הזה היה מתאים לו שבכלל לא יהיה פה מת. הוא לא צריך את הגופה בחוץ. ואם כן, סובר רבי שמעון, כל מלאכה שהעושה אותה אינו צריך לגופה של המלאכה, הוא פטור עליה. ואף המוציא תינוק מת, אינו צריך את גוף ההוצאה, שהרי אינו צריך שיהיה בחוץ, אלא בא לסלקו מעליו. וההגדרה של מלאכה שאינה צריכה לגופה זו, מלאכה שהעושה אותה אינו צריך את תכליתה, אלא עושה רק כדי לסלק מעליו דבר מה. וכגון במלאכת הוצאה שמוציא דבר, ואינו צריך שהדבר הזה יהיה בחוץ, אלא רק שלא יהיה בפנים. והטעם שפטור מפני שהמלאכות האסורות בשבת נלמדו ממלאכת המשכן, כאמור לאל בדף ממתת עמוד ב', ושם נאמר, הוא מלאכת מחשבת, מלאכה שעושה רק כדי לסלק מעליו, אינה בכלל מלאכת מחשבת. ואף אם הוציא לקוברו, שזה צורך המת מכל מקום, ממלאכה שאינה צריך לגופה, מכיוון שהעושה את המלאכה אינו צריך לה. נשאלת השאלה, אמנם הוצאת התינוק היא מלאכה שאינה צריכה לגופה, אבל על הוצאת הכיס, שהיה תלוי בצברו לשחק בו, יש לחייבו כמו בתינוק חי שחייב על הוצאת הכיס. תראה צער התוואה. מתוך צער מיטת התינוק הוא מבטל את הכיס אילה ואינו חשוב בעיניו באותה שעה, כתכריכיו ובגדיו התפילים לו, שאינו חייב על הוצאתם. והרדווה מתארת זאת על פי רש"י. שווה הגמרא לתחילת דברי רבה שהמוציא תינוק חי וכיס תלוי בצברו חייב משום הוצאת הכיס ומקשה עליו ממשנתנו. נען שנינו במשנתנו נוטל אדם את בנו בחצר, והאבן אחוזה בידו של בנו ואינו נחשב כמטלטל את האבן שהיא מוקצה. מכך יש ללמוד שאף המוציא תינוק וכיס בצברו אינו נחשב כמוציא את הכיס. וקשה על רבה שאמר שחייב על הוצאת הכיס. והגמרה מוכיחה ממשנתנו שדיברה בטלטול מוקצה למוציא מרשות לרשות, שכשם שלעניין טלטול מוקצה אינו נחשב כמטלטל, אף לעניין הוצאה אינו נחשב מוציא, ואין לחלק שבאיסור מוקצה התירו טלטול מן הצד, מה שאין כן במלאכת הוצאה, כי גם באיסור מוקצה לא התירו טלטול מן הצד, אלא לצורך שבת, ובנטילת בנו אין צורך שבת. תרץ את הגמרא, אמרי דבי רבי ינאי, אמרו בבית מדרשו של רבי ינאי, אכן הנוטל תינוק בידו נחשב שמטלטל את מה שביד התינוק, וגם לעניין מוקצה אסור לתלוק כשאבן בידו. משנתנו שהתירה דיברה בתינוק שיש לו געגועין על אביו, עיצבון כשאינו עם אביו, שאם לא יתלנו בידו יחלה, וכיוון שאינו אוחז את המוקצה בידיו ממש, לא גזרו בו במקום סכנה. ואף שאין בזה סכנת נפש גמורה, אלא רק סכנת חולי, התירו. ודווקא בחצר, אבל ברשות הרבים אסור, שלא יתירו מחמת הגעגועים, אלא איסור מוקצה ולא איסור הוצאה. כך המשנה ברורה בסימן שינטט סעיף קטן א', על פי דברי רש"י בסוגיה. שואלים התוספות דקמן בדף קופמם ב', בדיבור המתחיל ונשדינו, מדוע יתירו לו לתלו עם האבן? הרי הוא יכול לנער את האבן מיד התינוק ולתלו בלא האבן. שהרי מבואר בגמרא לקמן שגם במקום שהותר טלטול מן הצד, אם יכול לנער את המוקצה, לא יתירו לטלטל את המוקצה. תרצים התוספות שמדובר באופן שאם ינער את האבן מידו, יצק ויבכה ויבוא לידי חולי, ולכן מותר לטלטלו כשהאבן בידו. דנה הגמרא במה שהעמידו את משנתנו בתינוק שיש לו געגועים. מקשה הגמרא, יחי אם כן שמשנתנו מדברת בתינוק שיש לו געגועים על אביו, ולכן התירו לטלו כשהאבן בידו אף שאביו נחשב כמטלטל אותה, מה העירייה, מדוע שנה התנה את הדין הזה דווקא כשהאבן בידו? הרי אפילו כשדינר בידו נמי גם כן יש להתיר לטלו מן הטעם הזה. ואם תאמר ששנה התנה אבן בידו והוא הדין בדינר בידו שמותר לתלו, אם כן הלמה, מדוע אמר רבה, לא שנו לא נשנת דין זה במשנתנו שנוטל את בנו, אלא רק כשאבן בידו, אבל כשדינר בידו, אסור לתלו. תרץ את הגמרא, יש חילוק בין אבן לדינר, משום שאבן אין לה ערך ולכן היא נפלה לה, אם היא טיפול מיד בנו, לא עתי אבוע לעיתויי. לא יבוא אביו להביאה בידו, אבל דינר מכיוון שיש לו ערך, היא נפיל, עתי אבוע לעתויי, אם יפול מיד בנו יש לחשוש שהאבא יביא את זה בידו. ונמצא מטלטל מוקצה בידיים, ולכן אסרו לתלוק אשת דינר בידו, אף כשיש לו געגועים, מכיוון שאין בזה סכנת נפשות, אלא רק סכנת חולי. ולא רק לתלו אסרו מן החשש הזה, אלא אף לאחוז בידו כשהוא מהלך ברגליו אסור, שמא יפול הדינר ויביאהו האב בידו. מוכיחה הגמרא מברייתא כדברי רבא שהמוציא תינוק וכיס בצווארו נחשב כמוציא את הכיס. אומרת הגמרא תניא כבתי דרבא שנינו בברייתא כדברי רבא, שהמוציא תינוק חי וכיס תלוי בצווארו חייב על הוצאת הכיס. המוציא את כליו ומוציא את בגדיו מרשות היחיד לרשות הרבים כשהם מקופלים ומונחים לו על כתפו שלא כדרך מלבוש, וכן המוציא את סנדליו וטבעותיו בידו שלא כדרך מלבוש, חייב חטאת על הוצאתם. ואם בשעה שהוציאם היה מלובש בהם, והוציאם כדרך מלבוש פטור מחטאת מפני שהם תפילים לו. ולמרות שבכל מקום ששנינו פטור בענייני שבת פירושו שפטור מחטאת אבל אסור לעשות כן, כפי שלמדנו לדף ג' עמוד א', כאן זה לא כך, כי גם לכתחילה מותר לצאת בבגדיו. שנה התנא לשון פטור משום טבעותיו, שאיש שיצא בטבעת שיש עליה חותם פטור משום שדרכו לצאת בה, והיא כמלבוש שלו, אבל לכתחילה אסור לו לצאת בה מחשש שמא יסירנה להראותה לחברו ויעבירנה ארבע עמוד ברשות הרבים, כדרך שחששו לאל בדף נ"ט עמוד ב' באישה יוצאת בתכשיטיה. ממשיכה הברייתא ואומרת המוציא מרשות לרשות את האדם וקהילה ובגדיו של העליון עליו כדרך מלבוש, וסנדליו ברגליו וטבעותיו בידיו באצבעותיו כדרך מלבוש, פטור התחתון על הוצאה זו, שעל הוצאת האדם פטור לפי שהחי נושא את עצמו, מעיקל את עצמו, כדברי רב נתן שהובאו לאל, ובאדם גם חכמים מודים לרבי נתן, ועל הוצאת מלבושיו של העליון פטור לפי שהם תפילים לו. ואילו הוציאן כמות שהן, שאחז העליון את מלבושיו בידיו שלא כדרך מלבוש, וכך הוציאו התחתון עם מלבושיו, חייב התחתון על הוצאת מלבושיו, שבאופן זה אינם תפילים לו. הרי מוכח כדברי רבא, שהמוציא את האדם נחשב כמוציא את מה שעליו, ואף המוציא תינוק וכיס בצווארו נחשב כמוציא את הכיס וחייב עליו. אומרת הגמרא שנינו במשנתנו לאל בדף קוף ממא א' עמוד ב', המשנה שפתחה את הפרק, נוטל אדם כלכלה, הכוונה לסל, והאבן מונחת בתוכה בתוך הסל. מבררת הגמרא מדוע הסל עצמו אינו אסור בטלטול, והמאי, מדוע מותר ליטול את הסל, אמנם מותר לטלטל את האבן שבתוכו טלטול שלו בידיים, מכל מקום תהבי, כלכלה יחשב הסל עצמו בסיס לדבר האסור, מושב לדבר האסור. דבר המשמש מושב למעוקצה, הוא תפל אליו אסור בטלטול כמותו. יחשב הסל עצמו מושב לאבן האסורה בטלטול, ואף הוא אסור בטלטול כמותה. ואת הסל הרי הוא מטלטל בידיים. תרץ את הגמרא, אמר רבי בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, בשמו של רבי יוחנן, אכן סל שבתוכו אבן אסור בטלטול מן הטעם הזה, כי הוא בסיס לדבר האסור. ואחר כאן במשנתנו שהתירה לטלטל את הסל, בכלכלה מלאה פירות עסקינן, מדובר בסל מלא בפירות מלבד האבן שבו, והם חשובים מן האבן. ולכן הסל משמש בעיקר כמושף שלהם ולא של האבן, ואינו בכלל בסיס לדבר האסור ומותר בטלטול. כי דבר המשמש מושב לשני דברים, האחד אסור בטלטול והשני מותר, והמותר חשוב יותר מן האסור, אינו נחשב בסיס לדבר האסור. מוסיפה הגמרא להקשות על משנתנו שהתירה לטלטל אבן אגב הסל והפירות. מקשה הגמרא מדוע מותר לטלטל את האבן אגב הסל והפירות, והרי יש לו עיצה שלא לטלטל את האבן, לשדינו לפירי שישליך את הפירות מהסל לארץ ונשדה לאבן וישליך גם את האבן מתוכה, וננקטינו בידיים וילקט בידיו את הפירות מהארץ ויחזירם לסל, ויטלטלו עם הפירות בלא האבן. וכיוון שיכול לעשות כך, אין להתיר לטלטל את האבן אגב הסל והפירות, כי לא יתירו לטלטל מוקצה אגב היתר, אלא רק כאשר אינו יכול לעשות באופן אחר, אומר הריטב"א. מתרץ את הגמרא, אכן מטעם זה אסור לטלטל את האבן אגב הסל והפירות. משנתנו שהתירה, יש להעמידה כדי רבי אילאי אמר רב, כפי שהעמיד לקמן רבי אילאי בשם רב את המשך משנתנו, שמדובר בפירות המתנפין, בשלים ורקים מאוד, כגון תאנים, תותים וענבים, שאם ישליכם לארץ, יתנפו ויפסידו. החנמי גם כאן בסל עם פירות ואבן, יש להעמיד שמדובר בפירות המתנפין, בשלים ורקים מאוד, שאם ישליכם לארץ, יתנפו ויפסדו. ולכן התירו לו לטלטל את האבן, אגב הסל והפירות. ואין אומרים שיתלם בידו, שמה ייפלו מידו לארץ ויתנפו. מקשה הגמרא, גם בפירות המתנפים, הרי יש לו עיצה שלא לטלטל את האבן. לנערינו נעורי שינער את הסל עד שיסתלקו הפירות מן האבן לצידו של הסל, ואז יוכל להשליך את האבן לבדה בניעור. וכיוון שאפשר לעשות כך, אסור לטלטל את האבן, אגב הסל והפירות. מתרץ את הגמרא, אמר רבי ברשי, אמר רבא, בשמו של רבא, אכן מטעם זה אסור לטלטל אבן, אגב הסל והפירות. ואחה, כאן במשנתנו שהתירה, בכלכלה פחותה עסקינן. בסל שניקב דופנו או תחתיתו אנחנו עוסקים. באבן גופה, האבן עצמה נעשית דופן לכלכלה. היא סותמת את הנקב, ואם יש לי חנה לא יוכל לשאת את הפירות בסל. ועכשיו מתורצת גם קושיית הגמרא לאל שישליך את הפירות והאבן מהסל וישוב וילקט את הפירות. אי אפשר לומר זאת, כיוון שהאבן משמשת כדופן לכלי, לא יוכל לטלטל את הפירות בסל בלא האבן, ולא צריך להעמיד שמדובר דווקא בפירות המתענפים. שנינו במשנה שפתחה את הפרק, לאל בדף קוף ממא עמוד ב' מטלטלים תרומת מאה שהיא מוקצה עם תרומת תאורה שאינה מוקצה. ובהרת הגמרא באיזה אופן מדובר. אמר רב חסדא לא שנו, לא נשנה דין זה במשנתנו שמטלטלים תרומת מאה עם התאורה, אלא באופן שהתרומה התאורה מונחת למטה בתחתית הכלי, והתרומה התמאה מונחת למעלה מעליה, והוא צריך את התאורה, וכשבא לתלה, אינו יכול להסיר מעליה את התמאה בידיים, לפי שהיא מוקצה. לפיכך מותר לטלטל את הכלי עם שתיהן עד השולחן, וישליך הכל עליו ויטול את התאורה. אבל באופן שהתרומה התאורה מונחת למעלה, והתרומה התמאה מונחת למטה בתחתית הכלי, שקי ליל התאורה ושווי כלי לתמאה. נוטל את התאורה ומניח את התמאה, שכיוון שיכול לעשות כך, לא התירו לטלטל את התמאה אגב התאורה. כי כל מה שהתירו טלטול מוקצה זה אגב היתר, וזה רק שאינו יכול לעשות זאת בדרך אחרת. מקשה הגמרא, וכי וכאשר התאורה מונחת למטה בתחתית הכלי, נמי גם כן מדוע מותר לטלטל את התמאה אגב התאורה, לשדינו, ישליך את הכל לארץ ולקטינו, וילקט את פירות התרומה התאורה בידו וישיבם לכלי, ויטלטל את התאורה לבדה. תרץ את הגמרא, אמר רבי אלעאי, אמר רב, אכן מטעם זה אסור לטלטל את התמאה אגב התאורה, אף כשהתאורה למטה. ובמשנתנו שהתירה מדובר בפירות המתענפין עסקין, אנחנו עוסקים בפירות מבושלים ורקים מאוד, כגון תאנים, תותים וענבים, שאם ישליכם לארץ, יתנפו ויפסדו, ולכן התירו לו לטלטל את התמאה אגב התאורה. עקשה הגמרא על דברי רב חסדא מברייתא. מי טבעי יקשו בני הישיבה על דברי רב חסדא שנינו בברייתא, מטלטלים תרומת מאה שהיא מוקצה עם התאורה שאינה מוקצה, וכן מטלטלים תרומת מאה עם החולין, בין באופן שתאורה מונחת למעלה ותמאה למטה בתחתית הכלי, ובין באופן שתמאה מונחת למעלה ותאורה למטה בתחתית הכלי. תיופתא דרב חסדא, ברייתא זוהי פרחה לדברי רב חסדא שאסר לטלטל את התרומה התמאה באופן שהתאורה מונחת למעלה. תרץ את הגמרא, אמר לך רב חסדא יוכל להשיב ולתרץ את הקושייה הזו, כי משנתנו והברייתא לא מדברות באופן אחד, אלא מתניתין משנתנו מדברת ומטלטל לצורך גופו, שצריך גוף התרומה התאורה כדי לאוכלה, ובאופן זה אם התאורה למעלה מן התמאה לא התירו לטלטל עמה את התמאה, מפני שיכול לתלה בידיו ולהביאה לשולחן לאכול ללא טלטול התמאה. ולא הברייתא מדברת במטלטל לצורך השימוש במקומו, ולצורך כך עליו לטלטל את הכל, ולכן אין חילוק כיצד מונחות התרומות בתוך הכלי. ואף כאשר התרומה התאורה למעלה, התירו לו לטלטל את התמאה אגב התאורה. מקשה הגמרא, כיוון שבצריך למקומו מודה רב חסדא, שאף אם התאורה למעלה מותר לטלטל יחד איתה את התמאה, כפי ששנינו בברייתא, מה הידוך כדי רב חסדא? מה דחק את רב חסדא לפרשה משנה מדברת? דווקא כשהתרומה התמאה למעלה, הוא לאוק ממתניתין לצורך גופו, ולהעמיד את משתתנו שהוא מטלטל לצורך גופו את גוף התרומה התאורה, הרי הוא יכול להעמיד בצריך למקומו, ואז לא משנה איפה התרומה התאורה נמצאת בתוך הכלי, יהיה מותר לו לטלטל את כל הכלי, כי הוא צריך את המקום. כי דוחקו לחלק בין האופנים שבו מונחות התרומות בתוך הכלי עצמו, יותר מלהעמיד בצריך למקומו. תרץ את הגמרא, אמר רבה, רב חסדא אמר כן, משום דמתניתין קוותי דייקה. במשנתנו מדויק כדבריו שמדובר בצריך לגופו, דקטני סייפה, שנינו בסייפה של משנתנו, לקמן, בדף קוף מן בית עמוד בית, מעות שהן מוקצה שמונחות על גבי עקר, אסור לטלטלן עם עקר בשבת, אלא מנער את עקר, והן המעות נופלות מעליו. וכגון שבשעה שהיא ניחם לא היה בדעתו שישארו שם בשבת. ולבסוף, בבין השמשות בכניסת השבת, שחכם, שאם לא כן נחשב עקר בסיס לדבר האסור, ואסור לטלטלו, כפי שתבהר הגמרא בהמשך. אם כן נאמר לקמן שמעות שהן מוקצה שמונחות על גבי עקר, אסור לטלטלן עם עקר, אלא מנער את עקר, והן המעות נופלות מעליו. ואמר רבא בר חנה, אמר רבי יוחנן, בשמו של רבי יוחנן, לא שאנו לא נשנה הדין הזה, שאסור לטלטל את הקר כשהמעות עליו, אלא לצורך גופו, באופן שהוא צריך להשתמש בגוף הקר, כגון שהוא צריך לשכב עליו שם, ולא לטלטלו ממקומו, לפיכך, לא יטלטלו עם המעות שעליו, אלא מנערה ממנו ובמקומו, שוכב עליו. אבל לצורך מקומו, באופן שהוא צריך לטלטלו משם כדי לפנות את מקומו, מטלטלו את הקר למקום אחר, ועודן עליו, בעוד המעות עליו, ואינו צריך לנערם שם תחילה. כגון שהוא צריך שיהיה המקום פנוי לגמרי גם ממעות, ולכן אינו יכול לנערם שם. מסביר המשנה ברורה בסימן שינטט סיף קטן חפטט. ממשיכה הגמרא ואומרת, ומי דסייפה, ומכיוון שהתבהר שבסייפה מדובר שמטלטל את הקר לצורך גופו, רישא, כלומר משנתנו נמי, גם כן מדובר שמטלטל את התרומה התאורה לצורך גופו, גוף התרומה התאורה, כי יש לפרש את הרישא והסייפה באופן דומה. ולכך הוא צריך רב חיסדא לומר שהתמאה, התרומה התמאה נמצאת למעלה בכלי, שאם התאורה למעלה אסור לטלטל את התמאה עמה, אלא נוטל את התאורה לבדה ומניח את התמאה שם בלי לטלטל אותה. וכפי ששנינו בסעיפה שכאשר צריך לגוף הקר אסור לטלטלו עם המעות אלא מנערו והן נופלות, גם בתרומה תאורה כשצריך לגופה והיא למעלה, נוטלה לבדה ואסור לטלטל את התמאה עמה. שנינו במשנה שפתחה את הפרק, רבי יהודה אומר אף מעלין את המדומה, כאשר התערבה שאת תרומה במאה שאין של חולין, עושים דין של ביטול ברוב בשבת. ואומרת הגמרא, מדוע אין בזה משום איסור מתקן? והמאי שואלת הגמרא, מדוע הותר לעלות כשיעור התרומה המעורבת הכמתקן? הרי בכך הוא מתקן את שאר הפירות ומתירם לאכילת זר, ויש לגזור שמה יבוא לעשות תיקון על ידי מלאכה. תרץ את הגמרא, רבי יהודה שהתיר לעלות כרבי אליעזר סביר עלי. הוא סובר כשיטת רבי אליעזר דאמר, שרב אליעזר אמר, תרומה שנתערבה בחולין בעינה מחתה, נחשבת כמונחת בפני עצמה ואינה מעורבת בחולין. ואיכן מצינו שכך סובר רבי אליעזר? דתנן, שנינו משנה במסכת תרומות פרק ה' משנה ו'. למדנו את זה במשנה היומית שלנו לא מזמן. שנינו במשנה במסכת תרומות שאת תרומה שנפלה לפחות ממאה שאין חולין והתערבה שם, ונדמעו נעשית התערובת מדומה, כלומר שהיא אסורה לזר ואינו יכול להעלות כשיעור תרומה שנפלה ולהתאיר את השאר, מכיוון שאין בחולין מספיק, אין שם המאה כנגד התרומה, ולאחר מכן חזר ונפל מן המדומה, מן התערובת הזו למקום אחר לחולין אחרים. רבי אליעזר אומר, הנופל מהתערובת הראשונה מדמעת אוסרת התערובת השנייה כאילו היא תרומת ודאי. ואם אין בתערובת השנייה מאה חולין כנגד כולו, כל התערובת אסורה. וחכמים אומרים, אין הנופל מהמדומה מן התערובת הראשונה מדמע, הוא לא אוסר חולין אחרים כאילו כולו תרומה, אלא רק לפי חשבון התרומה שבמדומה. וכגון, הנה הדוגמה, אם בתערובת הראשונה התערבה שאה תרומה ב-60 שאין חולין, וכמובן אין פה דין של ביטול ברוב, כי אנחנו צריכים 100 שאין חולין, ושוב התערבה שאה מן התערובת המעורבת הזו בחולין אחרים, אין אומרים ששאה זו נחשבת כתרומת ודאי לאסור בתערובת השנייה עד שיהיה בה 100 שאין חולין, אלא רק אחד מ-60 ממנה נחשב תרומה, ואם יש בחולין שבתערובת השנייה 100 כנגד האחד מ-60, מעלה מהתערובת כשיעור זה והשאר מותר, ככל תרומה שהתערבה במאה חולין. וטעם מחלוקתם של רבי אליעזר וחכמים, רבי אליעזר סובר שבכל מדומה נחשבת התרומה כמונחת בפני עצמה והיא אינה מעורבת בחולין. וההוכחה שלו, שרי כשיש בחולין מאה שאין כנגד שאה תרומה, הוא מעלה לתרומה איזה שאה שירצה, זאת אומרת הוא מוציא מתוך התערובת שאה אחת ומתיר את השאר, כי אנחנו תולים שהשאה הזו שהוא הפריד מתוך המאה ואחד, היא התרומה שבתערובת. אם התערובת מעורבת בכל שאה ושאה שבתערובת, כיצד נתלה שהשאה הזו שהוא הפריד זו התרומה, אלא בהכרח שהתרומה שנפלה לתוך חולין היא מונחת לעצמה. ומתערובת שיש בחולין 100 כנגד התרומה, אנחנו לומדים גם לתערובת שאין בחולין 100, שזהו גדר האיסור שאסרו חכמים. ממילא כאשר נפל מהתערובת למקום אחר, אנחנו חוששים שהתרומה המונחת היא זו שנפלה. ולכן אני צריך שיהיה 100 בחולין כדי לבטל אותה. ולכן היא מדמעת בתערובת השנייה כתרומת ודאי. ואילו חכמים סוברים שהתרומה נחשבת כמעורבת בכל שאה ושאה ואינה מונחת בפני עצמה. והנופל מהתערובת למקום אחר, יש בו תרומה רק לפי חשבון התרומה שבתערובת הראשונה. אם כן, במשנתנו פה בתחילת הפרק במסכת שבת, בפרק ה-21 שהתחלנו אותו היום, סובר רבי יהודה כרבי אליעזר שהתרומה המעורבת מונחת לבדה, וכשיש בחולין 100 כנגדה ומעלה כשיעור התרומה, ויש דין של ביטול התרומה בתוך החולין, כי יש 100 שאים בחולין כנגד השאה התרומה, נחשב שנוטל את התרומה המונחת והשאר חולין כבתחילה, והוא אינו מתקן. ולכן מותר לעלות בשבת, מותר להפריד שאה אחת מתוך המאה ואחת שאין המעורבים הללו, ועל ידי זה להתיר את כל המאה שאין באכילה כדין חולין. כי כל האיסור בתערובת משום חיסרון הידיעה איכן התרומה שחוששים בכל שאה, שם האיזו. וכשמברר את הדבר אינו נחשב מתקן, שהרי החולין מתוקן מתחילתו. כך מבאר בספר הערוך בערך דמה. דוחה הגברה ואומרת, אין לתלות את דברי רבי יהודה בשיטת רבי אליעזר, משום אי מרדה שמת לי, מתי שמת לרבי אליעזר, שנחשבת התרומה כמונחת בפני עצמה דווקא לעניין חומרה, לאסור את התערובת השנייה. אבל לעניין כולה, להגיד שזה לא נחשב מתקן בשבת, משמת לי, האם שמעת שהוא גם אומר את זה? שאומנם התרומה כמונחת בפני עצמה, אבל כאשר הוא מעלה אותה, מוציא שאה אחת מתוך התערובת, הוא מתקן את השאר לאכילה. אז הגמרא תולה את דברי רבי יהודה בשיטת רבי שמעון. אומרת הגמרא, אלא הוא רבי יהודה שיתיר לעלות בשבת שיעור תרומה מהתערובת, דאמר כרבי שמעון, כשיטת רבי שמעון, שרבי שמעון סובר שגם לכולה אנחנו דנים את התרומה המעורבת כמונחת בפני עצמה, ולכן בעלותו אינו מתקן את השאר. ואיכן מצינו שכך היא שיטת רבי שמעון? דתנן, שנינו במשנה במסכת תרומות פרק ה' משנה ח', שאת תרומה שנפלה לתוך 100 שאין חולין והתערבה בהם, שהדין הוא שנוטל שאה אחת מהתערובת והשאר מותר לזר, ולא הספיק להגביה את אותה שאה עד שנפלה לתערובת זו עוד שאה אחרת של תרומה, הרי תערובת זו אסורה לזר, אף אם יעלה ממנה כשיעור התרומה שנפלה. רבי שמעון מתיר תערובת זו בהעלאת שיעור התרומה. וטעם מחלוקתם, כפי שמבינה עכשיו הגמרא, שתנקמה סובר שהתרומה המעורבת אינה כמונחת בפני עצמה, אלא מעורבת בכל, בכל שאה ושאה. וכשנפלה שאה נוספת, הן מצטרפות יחד. ואין בחולין מאה כנגד כל התרומה, שהרי יש שתי שאין תרומה ומאה שאין חולין, ולכן התערובת אסורה. ואילו רבי שמעון סובר שהתרומה הנופלת היא מונחת בפני עצמה, והחולין עומדים בפני עצמם. והשאה השנייה נפלה למאה חולין ובטלה בהם, ואינה מצטרפת עם הראשונה. ולכן התערובת מותרת לזר, למי שאינו כהן, לאחר שיעלה ממנה כשיעור התרומה שנפלה לתוך התערובת, שיוציא ממנה את אותה שאה תרומה שנפלה אליה. אם כן, סובר רבי שמעון שגם לכולה נחשבת התרומה כמונחת בפני עצמה, וכשיטתו של רבי שמעון אמר רבי יהודה את דבריו במשנתנו. דוחה הגמרא ואומרת, וממאי, מניין שזהו טעמו של רבי שמעון? דילמה, שמה אינו כן, אלא הטעם שם במשנה בהקא מפליגי. בטעם זה נחלקו תנא קמא ורבי שמעון. בתנא קמא שהשר סבר, אף על גב דנפלו שתי השאין בזה אחר זה, כמן דנפל בבת אחת דמי, נחשב כמו שנפלו בבת אחת. והשאה הראשונה לחמישין נפלה, לחמישים שאין של חולין היא נפלה, והשאה זו השנייה לחמישין, לחמישים שאין של חולין הנוספים נפלה. כלומר, שכנגד כל אחת מהם יש בחולין רק חמישים, ולא מאה, ולכן אינה בתהילה. ורבי שמעון שאתיר סבר, מכיוון שלא נפלו ביחד, כמה הייתה השאה הראשונה בתיל במאה, בתהילה במאה שאין של חולין, שאומנם צריך להעלות ולהוציא מתוך התערובת, אבל זהו דין צדדי משום ממון שבט הכהונה. אבל התרומה בטלה במאה שאין של חולין. והשאה השנייה שנפלה אחריה, תיבטל במאה ואחד, תתבטל במאה ואחד שאין של חולין. שאף השאה הראשונה נעשית חולין, כי היא התבטלה מקודם, ומצטרפת לבטל את התרומה השנייה שנפלה לתוכם, ולכן התערובת מותרת לזר. ומכל מקום, גם לרבי שמעון, אינה מותרת עד שיעלה ממנה כשיעור התרומה שנפלה. והמעלה שיעור התרומה שנפלה בשבת נחשב מתקן. ואם כן, אין לומר שרבי יהודה אמר את דבריו בשיטת רבי שמעון. רק נסביר עוד פעם את מחלוקתם של חכמים ורבי שמעון. חכמים סוברים שכיוון שהתערובת אסורה לזר עד שיעלה ממנה, עד שיוצאים ממנה כשיעור התרומה, אין השאה הראשונה בתהילה. וכאשר נופלת שאה נוספת, היא מצטרפת עמה. רבי שמעון סובר שכיוון שהוא עומד להעלות, נחשב כאילו כבר העלה. כשיטתו בשאר מקומות שכל העומד להיעשות נחשב כאילו נעשה. ובטלה התרומה, וכאשר נפלה שאה נוספת, אף היא בכלל שאין של חולי נחשבת, כדי לבטל את השאה הנוספת של התרומה שנפלה עכשיו. ומדובר באופן שבשעה שנפלה השאה השנייה, כבר ידוע בעלים מנפילת הראשונה. ולכן הוא עומד להעלות, הוא עומד להוציא מתוך התערובת שאה אחת. ולרבי שמעון נחשב כאילו העלה. אבל אם לא ידע הבעלים מהנפילה הראשונה של התרומה לתוך השאין של החולין, מודה רבי שמעון לחכמים, שלא בטלה השאה הראשונה והיא מצטרפת עם השנייה. מבארת עכשיו הגמרא בדרך אחרת את שיטת רבי יהודה, אומרת הגמרא, אלא הוא רבי יהודה שהתיר להעלות בשבת, דאמר, אמר את דבריו כשיטת רבי שמעון בן אלעזר. דתניא, שנינו בברייתא, במסכת בכורות בדף נ"ט עמוד א', רבי שמעון בן אלעזר אומר, תרומה שהתערבה במאה שאין של חולין, שהתערובת אסורה לזר עד שיעלה ממנה כשיעור התרומה שנפלה לתוך החולין, נותן את עיניו בצד זה של התערובת ומייחד בדעתו לתרומה לפירות המונחים שם, ולאחר מכן, למרות שפיזית הוא לא הוציא מתוך התערובת שאה, אוכל מצד אחר של התערובת, אף שעדיין לא העלה, ולפיכך המעלה בשבת אינו מתקן את השאר, שהרי מותר לאכול גם קודם שמעלה על ידי נתינת העיניים, ומותר להעלות בשבת. כי אין אדם עושה מעשה קודם שיגמור בדעתו לעשות, נמצא שכאשר הוא מעלה, נתן עיניו קודם לכן, והיה בדעתו לעלות כן. ובמחשבתו זו כבר הותר השאר, וכשמעלה פיזית, אינו מתקן. ובמחשבתו הראשונה אין איסור מתקן, כי אין איסור בשבת על ידי דעת, על ידי הרהור. מקשה הגמרא על מה שהעמדנו שרבי יהודה אמר את דבריו כרבי שמעון בן אלעזר. כי מצינו שרבי שמעון בן אלעזר עצמו חולק על רבי יהודה בעניין הזה. מקשה הגמרא ומסבר להיקבתי וכי רבי שמעון בן אלעזר סובר כרבי יהודה בעניין הזה שהתיר להעלות בשבת, שהתיר להוציא בשבת מתוך התערובת. והמפלג פלי גילויי. והרי רבי שמעון בן אלעזר חולק על רבי יהודה וסובר שאסור להעלות את המדומה בשבת. לתניה, שאני לא בברייתא מופיעה בתוספתא, רבי יהודה אומר מעלין בשבת את המדומה מהתערובת כשיעור התרומה שהתערבה כדי להתיר את השאר באכילה, באופן שהתערובת היא אחד ומאה, שיש בחולין מאה כנגד התרומה, ואילו רבי שמעון בן אלעזר אומר, נותן את עיניו בצד זה של התערובת ומייחד בדעתו שהפירות המונחים שם יהיו לתרומה, ואוכל מצד אחר של התערובת, שבמחשבתו הותרה התערובת אף שלא העלה. אבל אינו מעלה את המדומה בשבת, מכיוון שיכול להתיר על ידי נתינת עיניו. כי האכילה בשבת היא בכלל מצוות עונג שבת, ואומר רבי שמעון בן אלעזר, שאילו לא היה יכול להתיר בנתינת עיניים, היה יותר להעלות בשבת לצורך קיום מצוות עונג שבת. אבל כיוון שיכול לאכול בנתינת עיניים, לא יתירו להעלות. ואף שלפני שמעלה בוודאי חושב בדעתו להעלות כך, וכבר הותר השאר במחשבתו, כפי שהתבאר לאל בשיטת רבי יהודה, בכל זאת סובר רבי שמעון בן אלעזר שאסור לעשות מעשה המוכיח על מחשבתו זו. כך מסביר השאגת אריה. וכיוון שרבי שמעון בן אלעזר עצמו חולק על רבי יהודה, בהכרח שרבי יהודה לא למד מדבריו שמותר לעלות בשבת. אם כן שוב קשה, מדוע לרבי יהודה מעלה בשבת את השאה הזו, שהתערבה בתוך המאה שאין של חולין, זה לא נחשב למתקן. תרץ את הגמרא דרבי יהודה עדיפה מדרבי שמעון בן אלעזר. רבי יהודה מוסיף על דברי רבי שמעון בן אלעזר להקל. סובר רבי יהודה כשיטתו שמותר לאכול בנתינת עיניים, כשיטתו של רבי שמעון בן אלעזר, ומוסיף רבי יהודה על השיטה הזו של רבי שמעון בן אלעזר, שבגלל שמותר לאכול בנתינת עיניים, לפיכך אף כשמעלה אינו מתקן כלום. ובזה חולק רבי יהודה על רבי שמעון בן אלעזר, שגם אם הוא העלה פיזית את אותה שאה, זה לא נחשב למתקן. תוספות במסכת גיטין בדף למד א' עמוד א' דיבור המתחיל במחשבה אומרים שבכל הפרשת תרומה יכול להתיר במחשבה. כמבואר שם במסכת גיטין בדף למד א', ואף על פי כן אסור להפריש תרומה בשבת משום מתקן כפי ששנינו במסכת ביצה, דף למד ו' עמוד ב', ואין אומרים שכיוון שמותר לאכול על ידי מחשבה בלבד, אין המפריש נחשב מתקן, משום שהפרשת תרומה היא תיקונו הראשון של הפרי, ולכן אף שיכול לתקן במחשבה, מכל מקום נחשב תיקון. אבל במדומה, הרי כבר הוא תיקן אותו בתחילה, ורק לאחר מכן יתערב ונאסר. ולכן, כשיכול לתת עיניו ולאכול, ללא מעשה פיזי, נחשב הדבר כמתוקן. ולכן אחר כך, לשיטת רבי יהודה, גם אם הוא פיזי תיקח את אותה שאה שהתערבה ויוציאנה, לא נחשב הדבר כמתקן. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה המופיעה בדף קוף ממבית עמוד בית. משנתנו מוסיפה לדון בנוטל דבר שאינו מוקצה ונמצא עליו מוקצה. אומרת המשנה, האבן שמונחת על פי חבית והוא צריך ליטול מהיין שבתוכה, אסור ליטול את האבן בידיים ולהסירה מפני שהיא מוקצה, אלא מתה, הוא מתה את החבית על צידה, והיא האבן נופלת. הייתה החבית מונחת בין החביות, והוא מפחד לעטות את החבית ולהפיל את האבן מעליה, שמא תיפול על שאר החביות ותשבור אותן, מגביה את החבית עם האבן, מוציאה מבין החביות, ולאחר שהוציאה, מתה את החבית על צידה, והיא האבן נופלת. כשהחבית אינה מונחת בין החביות, אסור לטלטלה עם האבן טלטול גמור, שהרי אין בטלטול זה כל צורך, אלא רק מתה את החבית במקומה, ומפיל את האבן. אבל כאשר החבית עומדת בין החביות, שאם יתן נשם וינער את האבן, יש לחוש שישברו החביות שמסביב ויפסיד, הוסיפו והתירו גם לטלטלה משם. אומרת המשנה, מעות שמונחות על הקר, קר זה בגד מלא מוכין או נוצות שמניחים תחת הראש כשאדם שוכב, כך הרמב״ם בפירוש המשניות, מעות שמונחות על הקר ורוצה להשתמש בקר, מנער את הקר והן המעות שעליו נופלות. המשנה מוסיפה מדיני כיבוס בשבת. כיבוס הוא אב מלאכה משום אל הבן, שהיא מהמלאכות האסורות בשבת, כפי ששנינו במשנה לאל בדף עין ג'. אבל הרמב״ם הלכות שבת פרק ת' הלכה י' א' כותב, שכיבוס זו תולדה של מלבן. וכבר למדנו לאל בדף צדיבה ועמוד ב' מה הנפקמינה בין אב לתולדה. כשהוא עושה אב ותולדה, האם הוא חייב חטאת אחת או שניים. אם כן, מוסיפה המשנה בדיני כיבוס בשבת, הייתה עליו על הקר לשלשת, דבר מאוס כגון רוק או צועה, מקנחה מסיר את הלשלשת בסמרטוט בחתיכת בגד בלוי, אבל לא ייתן על הלשלשת מים, שנתינת מים על בגד מלוכלך נחשבת כיבוס, וסתם קר של בגד הוא. ודווקא בבגד מלוכלך שריאתו נחשבת כיבוס, אבל בבגד נקי, מחלוקת ראשונים האם מותר לשרותו במים. וכדין זה ששנינו יש חידוש גם לעניין מוקצה, שאף שעל השלשת מוקצה מותר לקנחה ולהעבירה מפני שמאוסה, וחכמים התירו להוציא דבר מאוס מלפניו אף אם הוא מוקצה, כמבואר בגמרא לאל בדף קכ"א עמוד ב'. הייתה על השלשת על קר של עור, נותנין עליה על השלשת מים עד שתכלה, מפני שנתינת מים על עור אינה נחשבת כיבוס. ומכל מקום לא ישפשפנו, שמן הסתם הקר עשוי מאור רך, וממילא שייך בו כיבוס אם הוא משפשף. לא היה משנה שלנו בדף קוף מבית עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה האבן שעל פי החבית מתה על צידה והיא נופלת. מבארת הגמרא באיזה אופן מדובר. אמר אבונה, אמר רב, אמר אבונה בשמו של רב, לא שנו, לא נשנת דין זה במשנתנו שמותר להטות חבית שאבן מונחת על פיה, אלא בשוכח ששכח שם את האבן בכניסת השבת, אבל במניח מדעתו בכניסת השבת את האבן על החבית, נעשה החבית בסיס מושב לדבר האסור, ואסור להטותה, משום שהיא עצמה החבית מוקצה, מפני שהיא תפילה לאבן. ואף שיש בתוך החבית יין, אין אומרים שהחבית היא בסיס לדבר האסור ולדבר המותר, כי אם היינו אומרים שזה בסיס לדבר האסור ולדבר המותר, ואם היתר חשוב יותר מן האיסור, אז הוא מותר בטלטול. למה לא אומרים שזה בסיס לדבר האסור והמותר? מפני שפי החבית למעלה נעשה בסיס רק לאבן ולא ליין. כי היין בתוך החבית נמצא למטה, כך אומר הביאור הלכה בסימן שינטט. שנינו במשנה הייתה החבית שאבן על פי המונחת בין החביות, מגביה את החבית ומוציאה משם, ולאחר מכן מתה את החבית על צידה והאבן נופלת. מבררת הגמרא מי התנא ששנה את ההלכה הזו. מן תנא, שואלת הגמרא, מי התנא ששנה את משנתנו וסובר דכל איכא דאיכא איסורא והיתרא, שכל מקום שיש לפניו דבר איסור ודבר היתר, בהיתרא תרחינן באיסורא לא תרחינן, יתרח בטלטול היתר ולא יתרח בטלטול האיסור, ולכן אמר שיטול את החבית עם האבן ולא אמר שיטול את האבן לבדה בידיים, אף שגם עכשיו כשמטלטל את החבית המותרת נחשב שמטלטל את האבן האסורה, כמבואר בגמרא לאל בנוטל את בנו והאבן בידו. בביאור הנידונו, שכאשר יש באוכל דבר מוקצה ובא להסירו כדי לתקן את האוכל, לא גזרו בו משום טלטול מוקצה, ואף כאן, האבן שעל פי החבית נמצאת על גבי היין ומעכבת מלשתותו, ואין איסור לטלטל את האבן ולהסירה. מבינה הגמרא, שהטעם שאמרה משנתנו שיתה את החבית ולא יסיר את האבן בידיים, מפני שבמקום שיכול לעשות כן על ידי טלטול היתר, לא יתירו לטלטל את המוקצה בידיים. ולכן שואלת הגמרא, מי הוא התנא שאומר זאת? כך מסביר התוספות ריד את שאלת הגמרא. משיבה הגמרא, אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, בשמו של רבי יוחנן, רבן שמעון בן גמליאל היא. התנא ששנה את משנתנו זהו רבי שמעון בן גמליאל, שאמר זאת לשיטת בית הלל. איכן מצינו שאמר כן? דתנן, שנינו במשנה במסכת ביצה בדף י' עמוד ב'. הבורר קטנית ביום טוב, בורר קטנית שמעורבת בו פסולת ביום טוב, בית שמאי אומרים בורר מוציא את האוכל, את הקטנית מהפסולת ואוכל, והפסולת תישאר בכלי, מפני שהפסולת מוקצה היא. אבל באופן זה שהמוקצה מעורב באוכל, מותר להוציאו כדי לתקן את האוכל כפי שהתבאר לאל. אבל פה, מכיוון שיכול לברור את האוכל המותר בטלטול, יעשה כך ולא יטלטל איסור. ואף שגם כשבורר את האוכל ומטלטל מן הצד עמו את הפסולת, מתירים בית שמאי. ובית הלל אומרים, אינו חייב לעשות כך, אלא בורר כדרכו, כלומר, בורר את הפסולת והאוכל יישאר בכלי. וסברת בית הלל היא, שהתירו ליטול את האיסור מהאוכל לתקנו, אבל לא יברור אלא בתלית הפרוסה על חיקו. ושוב, כמובן, אנחנו מדברים ביום טוב, שבו התירו בית הלל לברור פסולת מתוך אוכל, מכיוון שעושה כן לצורך אוכל נפש, אבל בשבת אסור לברור, משום שבורר היא מהמלאכות האסורות בתורה, כאמור במשנה לאל בדף עין ג' עמוד א', והבורר פסולת מתוך אוכל עובר על המלאכה הזו. כמבואר בגמרא לאל בדף עין ד' עמוד א'. אם כן, גם לשיטת בית הלל לא יברור אלא בתלית הפרוסה על חיקו, ותמחוי או בקערה גדולה, ולא בכלים שנראה כבורר לימים רבים. ותניה, שנינו על כך בברייתא, אמר רבן שמעון בן גמליאל, במה דברים אמורים שלבית הלל יכול לברור פסולת מן האוכל? באופן שהאוכל מרובה על הפסולת ויש יותר תרחה בנטילת האוכל המרובה. אבל אם הפסולת מרובה על האוכל שיש יותר תרחה בנטילת הפסולת, דברי הכל גם בית הלל יודו שבורר את האוכל מתוך הפסולת ולא להפך. שכיוון שיכול לברור את האוכל שהוא מותר בטלטול ואין בזה תוספת תרחה, לא יתירו לו לברור את הפסולת שהיא מוקצה, וכן אם האוכל והפסולת שווים יטלטל את האוכל, כי טלטול הפסולת לא הותר, אלא אם באוכל יש תרחה מרובה יותר. ומה שאמר רבן שמעון בן גמליאל פסולת מרובה על האוכל אינו בדווקא, אלא הוא הדין אם הפסולת והאוכל שווים. אם כן כך במשנתנו, סובר רבן שמעון בן גמליאל שיש לתרוח בטלטול החבית שהיא יתר, ולא בטלטול האבן שהיא מוקצה. ובפירוש חודש האביב הוא מבאר את שאלת הגמרא מנתנה, משום שלדעת תנא קמא לכאורה משנתנו שאמרה שיטול את החבית ולא את האבן היא כבית שמאי שאמרו שיברור את האוכל ולא את הפסולת. כי לדעת בית הלל רשאי ליטול את האבן, ולא מסתבר לומר שמשנתנו כבית שמאי שאין הלכה כמותם. על כך השיבה הגמרא שלפי רבן שמעון בן גמליאל, גם בית הלל מודים לשיטת בית שמאי, וממילא משנתנו מתיישבת גם כדעת בית הלל. מקשה הגמרא ואחר ריקן במשנתנו באבן שעל פי החבית, דכי אוכל מרובה על הפסולת דמי. זה דומה למצב שהאוכל מרובה על הפסולת, שעל זה אמר רבן שמעון בן גמליאל שיכול ליטול את הפסולת אף שהיא מוקצה. משום שבטלטול האוכל, בטלטול חבית היין, יש תרחה מרובה יותר. והרי כאן יש תרחה מרובה יותר בנטילת החבית עם האבן מאשר נטילת האבן לבדה, ומדוע לא ייטול את האבן בידיים? ונמצא שמשנתנו שאמרה שייטול את החבית אינה כבית הלל כלל, גם לדעת רבן שמעון גמליאל, אלא כבית שמאי שאמרו שבורר דווקא אוכל שהוא מותר בטלטול, אף שיש בזה תרחה רבה יותר. תרץ את הגמרא הכנה מכאן במשנתנו גם כן, כיוון דיבאי למשקה לא משתקל ליין עד דשקילה לאבן, כיוון שאם ירצה להוריק גם את היין שבשולי החבית יצטרך להגביה את החבית ולהטוטה, ואף יצטרך להוציאה מבין החביות כדי שהאבן שעל פיה לא תשבור את החביות כשהיא תיפול מעל החבית. לכן, כפסולת מרובה על האוכל דמי, דומה הדבר שהפסולת מרובה על האוכל שעשה רבן שמעון בן גמליאל את הטלטול של הפסולת, משום התרחה שיש בנטילת הפסולת המרובה. ואף כאן, אם ייטול את האבן לבדה, יצטרך לבסוף גם להגביה את החבית, ונמצא שהוא תורח יותר. ולכן יתה את החבית ולא ייטול את האבן בידיו. שנינו במשנה הייתה החבית בין החביות מגביה את החבית ומתה על צידה והאבן נופלת. מביאה הגמרא ברייתא ששנינו כך. תניא שנינו בברייתא רבי יוסי אומר הייתה החבית שאבן על פיה מונחת באוצר של החביות ודואג שמא כאשר יתה את החבית תיפול האבן על החביות שאצלה ותשברם. או שהיו כלי זכוכית מונחים תחתיה תחת החבית והוא מפחד שמא תשברם האבן כשתיפול. מגביה את החבית ומסלקה למקום אחר ומתה על צידה, והיא האבן נופלת ונוטל לימנה מן החבית מה שצריך לו ולאחר מכן מחזירה למקומה. וביור העניין שצריך שיהיה ניכר מתוך מעשיו שטלטל את החבית לצורך נטילת היין, שהרי רק לצורך זה התירו לו לטלטל את החבית עם האבן שעליה. לכן לאלתר, ייטול ממנה את היין ויחזירנה למקומה. מוריי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בסייעתא דשמיא הגדולה בדף קוף מ"ב במסכת שבת עם הצגת 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מדוע לא יתירו לאב לשאת את בנו כאשר מחזיק בידו דינר? שאלה שנייה, מדוע במקרה במשנה של כלכלה ואבן בתוכה אין הכלכלה בסיס לדבר האסור? שאלה שלישית, מה האיסור לתקן מאכל ולהביאו לידי היתר בשבת? שאלה רביעית, האם מותר לחפש קר של עור בשבת? שאלה חמישית, לרבן שמעון בן גמליאל, מתי יתירו בית הלל לברור את הפסולת מן האוכל? והשאלה האחרונה, שכח ארנק בחצר, מה יעשה? אלה הם השאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו היום הזה בסייעתא דשמיא ענקית בדף קוף מ"ב במסכת שבת. וכעת אל פנינתנו, שונה הלכות. פנינה בו אנו משננים מספר הלכות למעשה אודות אשר למדנו בדפינו היומי היום הזה בדף קוף מ"ב במסכת שבת. כלכלה מלאה פירות, הכוונה לסל מלא פירות ואבן בתוכה, אם הם פירות רטובים כגון תאנים וענבים ייטול אותה כמות שהיא, שאם ינער הפירות מתוכה ייפסדו, אבל אם הם פירות שאינם נפסדים ינערם וינער גם האבן עמהם ולא יתלנו עמהם, וכל זה מדובר כשאינו צריך אלא לפירות או לכלכלה. אבל אם היה צריך למקום הכלכלה, מטלטלה כמות שהיא. אם נפלו פירות בחצר במקום אחד, מותר לו לתנם אפילו לתוך הסל. כלכלה שהייתה נקובה וסתמה באבן מותר לטלטלה, שהרי נעשתה האבן כדופן הסל. אין מפרישים תרומות ומעשרות בשבת מפני שזה דומה למקדיש אותן פירות שיפריש, ועוד מפני שהוא כמתקן אותן בשבת. אין מבטלים איסור בשבת או ביום טוב שאין לך תיקון גדול מזה. חתיכת איסור שהתערבבה בשתי חתיכות היתר מין במינו יבש ביבש, מותר להשליך אחת מהם בשבת להתיר שתי האחרות. שכח אבן על פי החבית או מעות על הקר, מתה החבית על צידה והאבן נופלת ומנער הקר והמעות נופלים. ואם הייתה החבית בין החביות, בניין שאינו יכול להטות אותה במקומה, יכול להגביה כמות שהיא עם האבן למקום אחר להטותה שם כדי שתיפול מעליה, ואם היא ניחם עליה מדעתו על דעת שישארו שם בכניסת השבת, אסור להטות ולנער. ויש אומרים שאפילו היא ניחם שם על דעת שישארו שם בכניסת השבת כדי שיתלם בשבת, מותר להטות ולנער בשבת, ולא אסרו אלא במניחם על דעת שישארו שם כל השבת, ואז אפילו ניטל האיסור משם אסור לטלטל הכלי מאחר ונעשה בסיס לדבר האסור למקצת השבת, אסור כל השבת כולה וכן בכל מוקצה. בסיס לדבר האסור ההגדרה שלו, אלא אם כן הניח עליו דבר המוקצה מבעוד יום בשביל שיתיישב עליו בטוב. אם הניח אדם דבר מוקצה על דבר היתר של חברו, לא אומרים שנעשה בסיס לדבר האסור, שאין אדם אוסר דבר של חברו שלא מדעתו. זהו שונה הלכות שלנו להיום, ואנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי בסייעת הדשמיה, עם משנה יומית על שני חלקיה. פותחים עם החלק הראשון של המשנה היומית, משניות שאין עליהם גמרא, ואנחנו אוחזים בסדר זרעים. מסכת תרומות, פרק י', משנה י' א', רבי יוסי אומר, כל הנשלקים ירקות של חולין המתבשלים הרבה, ויש המפרשים ששלוק ופחות מבישול, עם הטרדים של תרומה, הטרד ומין סלק, אסורים לזרים מפני שהם נותנים את הטעם, שהטרדים נותנים טעם בירקות. רבי יוסי חולק על התנה של המשנה הקודמת וסובר שלא רק הנכבשים זה עם זה מותרים, אלא אף הנשלקים זה עם זה מותרים, חוץ מן הטרדים של תרומה, שכל הנשלקים ממהם אסורים. רבי שמעון אומר, כרוף של שיקאיה, כרוף של חולין שגדל בשדה ירקות שצריכים להשקותה, אם נשלק עם כרוף של בעל, כרוף של תרומה שגדל בשדה בעל, היינו שדה המסתפקת במי גשמים ואין צריך להשקותה, אסור הכרוף של שיקאיה לזרים, מפני שהוא בולע מן הכרוף של בעל ונמצא בולע טעם התרומה. רבי יהודה אומר, נוסח אחר, שרבי עקיבא אומר, כל המתבשלים זה עם זה, כל איסור ויתר המתבשלים כאחד מותרים שאין נותנים טעם זה בזה, אלא עם הבשר. כלומר, חוץ מדבר יתר המתבשל עם בשר של איסור שהוא אסור, לפי שהיתר בולע מבשר האיסור. רבי יוחנן בן אורי אומר, הכבד אוסרת, כבד של טריפה אוסרת כל דבר יתר המתבשל עמה ואינה נאסרת. אם הכבד כשאירה מתבשלת עם דבר איסור, מפני שהיא פולטת הרבה דם ואינה בולעת מתוך שהיא תרודה לפלוט את דמה. מסכת תרומות, פרק י', משנה י' ב', המשנה חותמת את הפרק. ביצה שנתבשלה בתבלין אסורין, כגון בתבלין של תרומה או של אורלה וכדומה, אפילו חלמון של החלק הצהוב שהוא בפנים וכל שכן החלבון שהוא בחוץ אסור באכילה, מפני שהוא בולע מן התבלין האסורים. מי שלקות ומי כבשים של תרומה, מים שנשלקה או נכבשה בהם תרומה, אסורים אל זרים כדין תרומה. זוהי המשנה היומית שלנו, חלק א', וכעת אל חלק ב'. מפעל המשנה היומית, קביעותה, אוחזים אנו בסדר קודשים, מסכת מידות, פרק ג', משנה ב'. ממשיכה המשנה בתיאור יסוד המזבח, ובקרן מערבי דרומית של יסוד המזבח היו שני נקבים בתוך היסוד, נקבים צרים כמין שני חותמים דקין, שהאדמים שיערי דם החטאות הפנימיות הניתנים על היסוד המערבי, וכן שיערי דם שער הקורבנות הניתנים על היסוד הדרומי יורדים בהם, בנקבים הללו עד לרצפת העזרה, ומשם ממשיכים ומתערבים באמה בתעלת המים העוברת בעזרה ויוצאים מממת המים לנחל קדרון. מסכת מידות, פרק ג' משנה ג', המשנה מתארת כיצד היו נכנסים לחלל שתחת המזבח, למטה ברצפה באותו הקרן בסמוך לקרן המערבית דרומית של יסוד המזבח, מקום היה שם שמידתו עמה על המה, וטבלה של שיש מונחת שם ותחתי החלל כעין מכילה, וטבעת הייתה קבועה בה בטבלה שבה מקביעים את הטבלה שבו במקום הזה יורדים הכהנים דרך מכילה ובאים לשיט חלל תחת המזבח כנגד מקום נתינת הנסחים ומנקים אותו מנסחי היין שנצטברו ונקרשו שם. מתארת המשנה כעת את הכבש של המזבח וכבש מבנה העולה בשיפוע היה לדרומו של מזבח, שבו היו עולים אל המזבח באורך 32 אמה מדרום לצפון על רוחב 16 אמה ממזרח למערב. ורבובה, חלון חלולה איתה לו לכבש במערבו ששם היו הכהנים נותנים פסולי חטאת העוף. בואי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים בתלמוד תורתנו בסייעת הדשמיה. היום הזה, יום ראשון, ה' במנחם אב תשפ"א, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיה הגדולה, דף קמ"ב. במסכת שבת, אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שני ו' במנחם אב תשפ"א ונלמד דף קמ"ג במסכת שבת, מרחק שבועיים ימים. בעזרת השם ובישועתו, מסיום מסכת שבת על קנ"ז דפיה, השתבח שמו הגדול עד. קוראים בנימין מילצקי ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, שבוע טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מלדי מיטב מנותן התורה. חלכם לא ראית אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.